שלום וברכה לכולם. הפעם ברשותכם אני רוצה לעיין קצת במצוות איסור אכילת חמץ, עד כדי כך שהתורה הקפידה עליו בל יראה, בל ימצא, בעונש קראת מאוד חמור. מרן בשולחן ערוך בסימן תמ"ז, דיני תערובת חמץ בתוך הפסח, כותב בסעיף הראשון, חמץ בפסח אוסר תערובתו, בין במינו, בין שלא במינו, במשהו. אפילו בהנאה. אין ספק שהתחושה הברורה היא שהתורה מאוד החמירה על כל מה שקשור לאיסור אכילת חמץ, בל ייראה, בל ימצא, להשבית שאור מבתיכם. מה קרה? למה איסור אכילת חמץ הוא כל כך כל כך חמור? ואם באמת הדבר הזה כל כך חמור, עד כדי כך שלדעת רבי יהודה, ביעור חמץ נעשה רק בשריפה. דבר שטיפה מזכיר, את זה שאנחנו צריכים לשרוף עבודה זרה כשמגיעים לארץ ישראל, אז מה פתאום שאחרי 7 ימים, פתאום החמץ הזה נהיה דבר כל כך טוב וטעים ובסדר? ומה פתאום שבחג השבועות אנחנו מביאים 2 לחמי תודה? מה העניינו של אותו חמץ האסור בפסח? ושאלה נוספת. חז"ל אומרים בגמרא בברכות בדף י"ז עמוד א', מביא מדבריו של רבי אלכסנדרי, ריבונו של עולם גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות כרצונך, ומי מעכב? שאור שבעיסה ושעבוד מלכויות. רש"י כותב לנו מיד, שאור שבעיסה יצר הרע שמחמיץ את לבבנו. אז זה ביטוי ידוע, שאור שבעיסה יצר הרע, אבל למה יצר הרע נמשל לשאור שבעיסה? חוץ מזה שצריך להגיד את הדברים הללו, צריך גם להבין אותם. ורגע לפני שננסה קצת טיפה להעמיק בדבר הזה, אולי נפנה את המבט למקום אחר. 4 לשונות של גאולה נאמרו לנו במצרים, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. והקדוש ברוך הוא מתגלה למשה רבנו ואומר לו, ואירה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. מדוע רגע לפני יציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא מחליט להזכיר את שם שדי? מדוע אותו שם שמכוון להנהגה האלוקית, שגערה ברקיע, שהלך ונמתח עוד ועוד, עד שאמרה, אני אל שדי, אני הוא שאמרתי לעולמי די. כדברי הגמרא בחגיגה בדף י"ב עמוד א', איך זה קשור עכשיו לסיפור יציאת מצרים? הרב משה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, בפירושו על התורה דרש משה, כותב הסבר שהוא פשוט מופלא. לדבריו, לפעמים הקדוש ברוך הוא מתערב בנעשה בעולם וגואל את עם ישראל לא בגלל שבאמת הגיע זמן הגאולה או בזכות המעשים הטובים של ישראל, אלא דווקא רשעותם של הגויים וההתדרדרות של העולם אל תוהו ובוהו של מוסר, בגלל מעשים כל כך אכזריים של בני האדם, היא זאת שמחייבת את ההתערבות של ההנהגה האלוקית, שאומרת לכל הרשע, לכל הטומאה, לכל המוות ולכל הייאוש, די. וכך הוא כותב, לעניות דעתי שם שדי מורה על ההנהגה שמנהיג את העולם באומרו די, שבזה השם אמר די לעולם, וכן אומר בכל זמן די לכוח הרשע, אשר ברצונו היה לאבד את העולם. אך השם יתברך ברחמיו המרובים אומר די, ומפסיק את כוח הרשע, שיותר לא יעשה, ואין מבין מדוע הפסיק. יש בדברים שלו יסוד מאוד גדול. הקדוש ברוך הוא גאל את עם ישראל בגאולה הראשונה, כי הוא אמר די לכל המוות והאכזריות של מצרים. נכון? עוד לא מלאו להם 400 שנות שעבוד. ונכון שישראל גם עבדו בחלקם עבודה זרה במצרים. אבל עדיין יש חובה מוסרית אלוקית להתערב בנעשה בתחתיות ארץ ולומר למעשים השפלים של בני האדם פשוט די. דברים דומים מצאנו גם בדברי חז"ל עוד כך שעשרת הדיברות היו למעשה מחולקים 5 מול 5. במחילתא על פרשת יתרו נאמר, אנוכי השם אלוקיך כנגד לא תרצח. כיצד ניתנו 10 הדיברות? 5 על לוח זה ו5 על לוח זה. כתיב אנוכי השם אלוקיך וכל נגדו לא תרצח. מגיד הכתוב שכל מי ששופך דם מעלה עליו הכתוב כאילו ממעט בדמות המלך. לאור הדברים של הרב פיינשטיין זצ"ל, ניתן להבין שיציאת מצרים באה כאמירה אלוקית ברורה, המתנגדת לכל אלה שעוברים על איסור לא תרצח. לפעמים הקדוש ברוך הוא גואל את עם ישראל כי הוא מבקש להפסיק את רצח העם הנורא שהיה. אותו רצח עם שהיה במצרים מבית עבדים. אותו ממלכה שלמה שעבדה ועברה למעשים נוראים של איסור במחנות העבודה של פיתום ורמסס. במחנות המוות של תינוקות ישראל שמושלכים ליאור. ומצברר הדבר כיצד מכוונים הדברים הללו בבחינת הן גאלתי אתכם אחרית כראשית. גם אתה. תקומתה של מדינת ישראל שבה הקדוש ברוך הוא שוב מופיע בגלוי בזירה ההיסטורית. באה מתוך אמירה אלוקית ברורה לא תרצח יותר בגטאות ובמחנות ההשמדה. רגע לפני שנכנסים לסיפור יציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא מלמד את משה רבנו מדוע הגאולה מגיעה כבר עכשיו למרות הכל. אבל הדברים הללו אולי נותנים לנו יכולת טיפה לשאול שאלה גדולה יותר, אולי השאלה הגדולה מכולם. למה בכלל עם ישראל ירד למצרים? האם מדובר באמת אך ורק בעונש? אצל חז"ל מצאנו כמה דעות. יש אומרים שזה בעקבות שאלתו של אברהם אבינו, במה עדה כי רשנה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך. כדברי חז"ל בגמרא בנדרים בדף ל"ב עמוד א'. בגמרא בשבת בדף י' עמוד ב' חכמים אומרים שהירידה למצרים הייתה עקב כך שיעקב אבינו משנה את יוסף בין שאר השבטים. יש מקום כמובן להתבונן בכל דבר ובכל מקור ולהבין איך הוא תורם לנו יותר ויותר. אבל הכל באמת היה אך ורק עונש? האם אין נקודת לכתחילה בכל המהלך האלוקי של ירידת מצרים? וכדי להבין את הדברים הללו אני רוצה ללכת בדרכם של שתיים מרבותינו הגדולים, השל"ה הקדוש והנציב מוולוז'ין, לראות איך כל אחד כתב 180 מעלות הפוך מראהו ואיך שניהם עולים ליחידה אחת. לדבריו של השל"ה הקדוש, הטעם הפנימי לירידתנו למצרים היה הרצון האלוקי שבני ישראל יקנו בנפשם את תכונת העבדות למלך שמנהל את העולם. במצרים ישראל עובדים יום אחר יום, שנה אחר שנה. מבוקר עד ערב עבודתם בפרך החדירה כמעט בכל הווייתם שהם עבדים. עד כדי כך, שאולי בזכות זה כל אחד אומר היום, אני עבדך בן אמתך. מושג העבדות נכנס לעם ישראל במצרים שאתה בית עבדים אחד גדול. והוא כותב כך, דברי השל"ה הקדוש. הנה ב-70 נפש ירדו אבותינו למצרים ונזדגחו שם. ועבדים היו במצרים ולקחם הקדוש ברוך הוא מעבדות מצרים להיות לא יתברך לעבדים כי עבדי הם. וכוונת העניין הוא, כי רצה הקדוש ברוך הוא להטביע בליבם עניין העבדות, להרגילם בעבדות, כדי שיהיה להם נקל אחר כך לעבודת הבורא יתברך, לקיים התורה לעובדה ולשומרה. ולכן אגב כותב השל"ה הקדוש שמארץ מצרים שבו למדנו להיות עבדים כנועים, אנחנו אחר כך נכנסים לארץ ישראל שהיא ארץ כנען. אז לדבריו של השל"ה, הטעם הפנימי לירידה למצרים היא כדי להחדיר בעם ישראל את מושג העבדות בתוך הנפש. במצרים זה נעשה בצורה טמאה, צורה איומה. בצעת מצרים ובמתן תורה, הקניין הנפשי של העבדות מצא את תכליתו ואת מקומו כלי בני ישראל עבדים. זו הסתכלות מדהימה של השל"ה שלוקח את כל הסיפור של יציאת מצרים ולא שם אותה רק במושגים של עונש, אלא במושג גם של לכתחילה. ירדנו לשם כדי ללמוד להיות עבדים למלך שמנהל את העולם, שברצונו ממית כל הבן הילוד היורת השליחו, וברצונו מחיה, וכל הבת תחיון. אין ספק שיש כאן מעבר ממלכות הדאר הטמאה למלכות הדרכיה אין עוד מלבדו, ברוך הוא ברוך שמו. אבל במצרים הוכשרה נפשנו להיות משועבדת וכנועה, כזאת שמבינה למעשיה שבעבודה תלויים כל חייה. והיא גם מעלתם של ארץ כנען, ארצם של הכנועים לעבודתו יתברך. אז ראינו שלדברי השלה הטעם הפנימי הוא כדי לקנות את מושג העבדות. מתוך כך אני רוצה לראות מה כותב הנציב. בדבריו של הנציב מצאנו גם טעם נוסף. לפי פשט הפסוקים מטרת קבלת התורה הייתה ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. מה זה גוי? כותב הנציב בפירושו לספר בראשית. ולפי הפשט, משמעות גוי כמו בכל מקום, אומה שיש לה מדינה ומלוכה בפני עצמה. אם כן, להיות גוי קדוש משמעותו להקים מדינה ומלכות עצמאית עם ריבונות משלה. לאחר מכן כותב הנציב כמה מילים משמעותיות מאוד והוא מוסיף, ורק במצרים נעשו מוכשרים לזה. ברב הקדושים למדנו שבמצרים מוכשר עם ישראל להיות ממלכה בפני עצמה. לא בכדי הקדוש ברוך הוא תמיד מגלה אותנו לאימפריות הגדולות בעולם, מצרים, בבל, אשור, פרס, יוון, רומא. הקדוש ברוך הוא יכל להגלות אותנו לאיזה אומה שפלה וקטנה. אבל יכול להיות שהייעוד שההנהגה האלוקית יעדה את עם ישראל, להיות ממלכה וגוי בפני עצמו מצד אחד, אבל כזה שמקרין על כל העולם כולו מצד שני. ואם זה מטרת כל התורה, הרי שדווקא האימפריות הגדולות ביותר הם המקומות הטובים ביותר ללמוד את זה. כלומר, עם ישראל ירד למצרים כדי ללמוד איך זה להיות מצרים. איך להיות ממלכה עם השפעה בינלאומית בכל התחומים, רק עם הבדל אחד משמעותי ביותר. אתם לא תהיו סתם גוי, אלא דווקא גוי קדוש. אתם לא תהיו רק ממלכה, אלא ממלכת כהנים. תקימו מדינה בקדושה, בטהרה. מדינה שדבר השם שניתן בסיני הוא נר לרגליו והוא שאיפת כל מגמתה. עד שבציון תצא תורה לעולם כולו. ודבר השם שיוצא מירושלים יאיר את כל החושך. אם כן, עם דברי השלה הקדוש, הטעם הפנימי לירדתנו למצרים היה כדי ללמוד להיות עבדים. הרי שמדבריו של הנציב למדנו שמטרת הירידה היא כדי ללמוד להיות ציבור, ממלכה, שמקימה את המדינה שלה ומשפיעה על העולם כולו. לא כדי להיות עבד, אלא כדי להיות מלכות. למרות שמדובר בשתי פירושים שהם סותרים, נראה שהם כנראה משלימים אחד את השני. מדובר כנראה בשתי שלבים. רק עם שקנה בנפשו ובעצמיותו את הכרת הכניעה והעבדות הפנימית לבורא עולם, הוא זה שיצליח להקים את מדינתו ולקיים בקדושה את הלשון החמישית והבאתי אתכם על הארץ. דברי הפסוק, עבד כי ימלוך. ירדנו למצרים ללמוד להיות עבדים, אומר השלה, אך במטרה להצליח להיות גוי קדוש, אומר הנציב. האיסורים שעם ישראל עבר במצרים הם אלו שהכשירו אותו לעשות אותו בארץ כנען, מקום של עבדים כנועים לעבודתו יתברך. רק כאן תקום ממשלתם של היהודים, ועם ישראל יוכל למלא את יהודו, לתקן את עולם כולו במלכות שדי. אותה מלכות שאומרת די להופעת הרשע והטומאה. כשרבי אלכסנדרי אומר לנו, גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות כרצונך, ומי מעכב שאור שבעיסה ושעבוד מלכויות. השאור, יש לו תכונה מדהימה. ברגע שאני לוקח עיסה עם קמח ומים, ואני לש אותה, היא לא תתפח. למה? כי אין שאור. אין משהו שמחמיץ, אין משהו ש... מה שאנחנו מכנים היום, אין שמרים בעיסה. זאת אומרת שלשאור יש תכונה מדהימה לקחת את כל החומרים ביחד ולנתב אותם ולשעבד אותם למגמה אחת של תפיחה. אומר רבי אלכסנדרי, שעבוד מלכויות, מה למדנו שם? למדנו איך אנחנו משעבדים את כל כוחות חיינו ואת כל הכישרונות ואת כל המעשים בעבור רצונו של המלך. כמו שלמדנו במצרים. יצר הרע עושה בדיוק את אותו הדבר. מה ששעבוד מלכויות עושה לאומה, שאור שבעיסה עושה לאדם הפרטי. יצר הרע לוקח את כל הכישרונות ואת כל כוחות החיים, ומנסה לנתב את זה לעבר מגמה אחת. לקחת את כל התאוות שלך, ואת כל הרצונות שלך, ואת כל המחשבות שלך, ואת כל הדיבור ואת כל המעשים, ולנתב את זה למקום דמה. האם השעבוד לקחת את כל כוחות החיים הוא דבר רע? תלוי לאן זה הולך. חמץ מצד עצמו הוא לא אסור, אבל בפסח הוא אסור, כי בפסח אנחנו למדנו שצריך לשעבד את הכל למלך העולם. אז בשלב הראשון צריך ללמוד לשעבד את הכל, שאור שבעיסה. ורק אחרי שאנחנו קונים בנפשנו את תכונת העבדות הזאת, לשעבד את כל חיינו עבור המלך הגדול, רק אז אחר כך אפשר לבוא וליהנות מהלחם. למה החמירה התורה כל כך באיסור חמץ במשהו בחג הפסח? דבריו הנפלאים של מרן החידה שופכים לנו אור. והוא שואל, וכי תאמר, מה נשתנה איסור זה של חמץ מכל איסורים שהוא במשהו? והוא כותב, לזה נתן טעם כי בעצם היום הזה שהחסר משהו להיכנס אל 50 שערי טומאה. ובעצם היום הזה הוציא הקדוש ברוך הוא צבאותיו מארץ מצרים. ולא היה הפרש ביניכם ל-50 שערי תומקים במשהו. ולכן חמץ אסור במשהו. כותב מרן החידה. כשהקדוש ברוך הוא גאל את עם ישראל במצרים, עוד רגע קטן הם היו כולם נטמאים. וכשהקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, קדימה לצאת. ופרעה בפיג'מה באמצע הלילה אומר, קום וצאו מתוך עמי. אם מישהו היה אומר, רגע קטן, תן למצוד לתפוח, תן להתארגן עוד קצת, משהו. הוא היה נשאר במצרים. איסור חמץ אסור במשהו, כי הוא קודם כל מזכיר לנו איפה היינו. הוא מזכיר לנו שיש רגעים מסוימים, במיוחד במעברים מגלות לגאולה, שחייבים לתפוס את הרכבת. כי מי שיאחר את הרכבת אפילו במשהו קטן, יישאר במצרים, ונשאר במצרים. יש רגעים שהם נראים קטנים, אבל למעשה מבטאים בדיוק את ההבדל הגדול, ונמשיך להיות עבד שחי חיים של חרפה בגלות, לבין להיות יהודי בן חורין, שזוכה להתחיל להיות בראש מורם בן חורין. איסור חמץ אסור במשהו. שאור שבעיסה, ושעבוד מלכויות, המגמה ולקחת את הכל, לשעבד את כל כוחות חיינו, לעבר רצונו של מלך שמנהל את העולם, הוא עניינו של איסור חמץ, כי בתחילת הדרך באמת הדבר אסור, רק אחר כך אפשר לבוא בחג השבועות ולהביא לחם, לחמי תודה, כי עכשיו נאמר לנו להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. ובתוך הדברים הללו, עבד כי ימלוך, אנחנו מזכירים לעצמנו שלפעמים בזמנים של גאולה וישועה, הרגעים הקטנים יכולים לשנות את כל העולם כולו. פסח כשר ושמח, בשורות טובות.